אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שיחות על הדרך, שיחות על הדרך עם טובי פולק. הפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, הוא מתרחב, הוא מתבסס, יש לנו כבר כמה וכמה ערוצים. היום זו שיחה שאני לא בהכרח חושב שנכון יהיה למיין אותה לערוץ כלשהו, נניח הערוץ הפוליטי, אבל אפשר להגיד שכל החיים כאן הם פוליטיים והכל פוליטי, וגם האישי הוא פוליטי. כך או כך, אני חוזר היום לשוחח עם יוסי לוי, הקולגה שלי משכבר הימים, איש מעריב לשעבר, מי שהיה כתב פלילי וכתב מדיני וכתב צבאי במעריב, עבדנו ביחד כמה שנים טובות, ובחלק האחרון של העשור הראשון של שנות ה-2000, יוסי עזב את העיתונות והלך לעבוד כיועץ תקשורת, ראש מערך תקשורת, איך שקראו לזה אז, עם בנימין נתניהו. הוא עבד איתו משהו כמו שנתיים, עד שכוכב חדש דרך בלשכה של ראש הממשלה הנצחי אז, קראו לו ניר חפץ. זה בעצם קרה מיד במעבר בין היותו של נתניהו ראש האופוזיציה בשנים 2006, 2007, 2008, עד שהוא נבחר מחדש לראשות הממשלה ב-2009, וניר חפץ בעצם בפועל דחק את רגליו של, של יוסי לוי החוצה, וביניהם יש הרבה מאוד דם רע, גם את זה נזכיר בשיחה. בכל אופן, מאז שיוסי פרש מהתפקיד הזה בלשכת ראש הממשלה, הוא נהפך לאופוזיציונר אולי הקולני ביותר של נתניהו, בהרצאות, בשיחות, בתוכניות טלוויזיה, הוא המנחה הבולט או הכוכב הבולט של דמוקרט TV, כן, הטלוויזיה העצמאית, כותב על זה הרבה מאוד בעיתונים, באתרי אינטרנט וכן הלאה, הרצאות. ליוסי יש הרבה מאוד מה להגיד על נתניהו האיש, על נתניהו המושג, על האנשים שסביבו. במידה רבה הקשר או אי הקשר שבין יוסי לבנימין נתניהו הוא אישי. נתחיל בזה שהוא, יוסי מאוד מאוד מעריך את נתניהו, מאוד העריך אותו, את האינטלקט שלו, את ההשכלה שלו, את הקריזמה המתפרצת, ככה אומרים אנשים, אני פחות. בכל מקרה, זה סוג של אהבה נכזבת או הערצה נכזבת, לא משנה כרגע איך נגדיר את זה בדיוק, אבל יש פה הרבה מאוד אכזבה. יש פה הרבה מאוד אכזבה כי כמו שאמרנו, גם בשיחה הזאת וגם בהרבה מאוד הזדמנויות אחרות, נתניהו עשה את הדבר היחיד שהוא מסוגל לעשות לאורך כל הדרך, זה לעשות את מה שאותו עקרב עושה פעם אחרי פעם לצפרדע שמעבירה אותו את הנער. הוא עוקץ, כי זה הטבע שלו. וככה הוא הצליח להסניד עצמו על כמעט כל מי שעבד איתו, גם ברמה האישית, גם ברמה המפלגתית. ויוסי הוא עוד אחד בשורה, אבל הוא מאוד מאוד אמוציונלי בעניין, כי כזה הוא יוסי, הוא גם אמוציונלי והוא גם אידיאולוג. הוא בגדול איש ימין, הוא לא, לעולם לא יגדיר את עצמו כשמאלן או משהו, רחמנא ליצלן, כן? בעד, אתם יודעים, הביטחוניזם הישראלי, הקלאסי, וזו גם הסיבה שהוא הלך לעבוד עם נתניהו. הם האמינו לכאורה באותם דברים. אבל אז קרה מה שקרה, והיחסים בתוך הלשכה נאחרו, והכניסה שניר חפץ, וההתנהגות הבאמת, לא יודע איך להגדיר אותה, אנחנו עדים לה במשפט, של נתניהו עצמו, וביותר מעשור שיוסי לוי הוא הפרשן הקולני ביותר והבוטה ביותר של נתניהו האיש, והאחרון שמוכן להספיד אותו. הוא עדיין לא מאמין שבאמת יש לנו כרגע ממשלה שנתניהו לא ראשה, לא חבר בה, והוא ממש לא משוכנע שנאמרה המילה האחרונה. אז לרגל חצי שנה לכינון הממשלה, ממשלת ישראל שאינה בראשות בנימין נתניהו, מי יודע לכמה זמן, נפגשתי עם יוסי שוב לשיחה, לעדכון מצב, כן, לבדוק עם עם הדעות שלו ושלי השתנו במשהו, רמז קטן כנראה שלא, אבל אולי בקצה אפשר יהיה לזהות סוג של שבירונת קטנה או הפנמה שאולי אולי אולי אנחנו בכיוון הנכון, אבל בזהירות רבה מאוד. אתם תבינו לבד. אוקיי, אז אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם יוסי לוי, אני בטוח שכולנו נהנה ממנה. עוד רגע. והנה חזרנו אחרי כמה חודשים ליוסי לוי, כיכר סחריר, דמוקרט TV, מעריב לשעבר. אהלן יוסי, מה שלומך?
מצוין טובי, באופן אישי מצוין.
אז אני שמח, גם אני בסדר, אתה יודע, נולד לי נכד לפני שלושה שבועות כמעט.
הצטרפת למועדון המכובד.
למועדון המכובד, כן.
אני שייך אליו.
אז בדיוק, אני חוזר עכשיו מאמבטיה, שלא, לא שלי. והאכלתי אותו, והכל בסדר. ואתה יודע, לפעמים החיים נראים קצת יותר פשוטים מה שחשבנו שהם לפני כמה חודשים. אז התקלתי בלוח השנה ואמרתי, רגע, אנחנו בדיוק חצי שנה, עוד כמה ימים זה חצי שנה, מאז שהושבעה ממשלה, ממשלת השינוי, ממשלת האיחוי, ממשלת הריפוי. אני לא בטוח מה מכל הדברים האלה רלוונטי, אבל כרגע כבר חצי שנה שנתניהו לא ראש ממשלה, אחרי כמה? כמעט 12 שנה, סדר גודל. אז בוא, נו, איך אתה רואה את זה? זה משהו שאנחנו מתחילים לראות את הסוף שלו, או שעוד, כמו שתמיד אתה אומר, הוא עוד יבוא, הוא עוד יחזור?
נשמע, קודם כל, תמיד התחזיות הפוליטיות שלי כמעט תמיד קלעו ב-100% בול. והפספוס הגדול, שאנשים אומרים לי, אתה לא האמנת שתקום ממשלת שינוי, אתה לא האמנת שביבי ילך הביתה, אתה לא האמנת שזה, ש... אז אני אמרתי להם, לא רק שלא האמנתי, אני עד היום לא מאמין שזה קרה.
פאטה מורגנה.
לגמרי, כלומר, עד היום אני לפעמים צובט את עצמי לבדוק שזה לא חלום. עכשיו, תראה, קודם כל עברה חצי שנה, העבירו תקציב, והתפקוד של הממשלה הזו הוא טוב, הוא טוב אפילו יותר מטוב. עכשיו, מה שפחות טוב, טוב שהם מפרגנים אחד לשני, טוב שהם עובדים אחד עם השני, טוב שיש שם, שחילצו אותנו למשהו נורמלי. משהו נורמלי זה גם חיכוכים, וגם לפעמים אי הסכמות, וגם ויכוחים, זה נורמלי. מה שלא נורמלי, לפחות בדמוקרטיה, זה שבן אדם אחד החליט וכולם אמרו הן, וכולם השתחוו לפניו. עכשיו נלך למה שלא טוב בממשלה, כי מה שטוב, אתה יודע, מה שטוב, כולם יודעים שזה טוב, אנחנו לא באנו למחוא להם כפיים.
מה שטוב זה שזאת ממשלה לא בראשותו של ההוא.
נכון.
נגדיר את זה בצורה הכי בסיסית שיש.
חד משמעית, והיה לי ויכוח עם רבים וטובים, כולל אחד מהם זה אופר שלח, שאמר, מה יש לכם להציג רק לא ביבי, רק לא ביבי, אתם רק לא ביבי, ואין לכם אידיאולוגיה. ואני ניסיתי להסביר למר שלח, כמו שניסיתי להסביר לאחרים, שרק לא ביבי זו תפיסה הוליסטית שלמה, היא אומרת לא לשוחד, לא למרמה, לא להפרת אמונים, כן לדוגמה אישית, לא לתרבות של שופוני, לא לזה שכל מי שחולק עליך הוא נאשם או נחשד בבגידה בביטחון המדינה, והופך למרגל לחיזבאללה, זה הרבה כן והרבה לא, כלומר זו תפיסה הוליסטית רק לא ביבי. עכשיו בוא נלך לכישלונות של הממשלה. כישלון ראשון, לא העבירו את החוק שנאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה, זה משהו הגיוני וטריוויאלי, ופתאום זה הפך לנושא לוויכוח, שזה משהו הרי שברור מאליו, אני מניח שהם לא עשו את זה, כי כנראה שחסרה להם אצבע אחת, אולי אפילו שתיים.
רק אני אגיד במאמר מוסגר פה, אפרופו התחזיות שלך ושלי, ומה אמרנו, ואנחנו כן מאמינים ולא מאמינים, אני טענתי, נדמה לי שגם בשיחה הקודמת, ואני כותב את זה ואומר את זה כל הזמן, שלדעתי החוק הזה לא יעבור, כי הוא, א', הוא לא לגמרי חוקתי, דיברתי גם עם משפטנים, והוא בעייתי מהבחינה הזאת ש, אתה יודע, נשים את רגע את נתניהו בצד, זה עלול להביא מצב שבו איזשהו חשד, או עדות שקר כלשהי תביא לפתיחת חקירה, או אפילו לכתב אישום כלשהו נגד מישהו בעתיד, לא, אתה לא צריך, אני רואה שאתה עושה עם הראש לו, זה בסדר. ודיברתי עם משפטנים ואמרתי, זה לא הגיוני שזה לא ככה, אז אמרו לי, כן ולא, זה לא שחור ולבן, נכון שהמציאות שלנו בכמה שנים האחרונות הוכיחה שזה חיוני, אני טוען שזה לא יעשה לא בגלל הקטע המשפטני, אני טוען שזה לא יעשה בגלל שהם רוצים לשמור על הגב או על האגפים שלהם נקיים, כי הם לא יודעים מי הבא בתור, אם זה ליברמן, אם זה קסער, אנחנו לא יודעים, הם לא רוצים לסנדד עצמם בקטע הזה, אז רק הערת אגב על החוק הספציפי הזה.
טובי, אותם המשפטנים שדיברת איתם, הם ההוכחה להידרדרות שחלה במדינת ישראל בעשור האחרון. הם ההוכחה לכך שהם פתאום מרגישים לא נוח, אתה מבין, התהפכו היוצרות.
נכון.
לא רק הם ההוכחה, אלא גם 11 שופטי בגץ שפסקו בלי דעת.
11-0 המוכר, כן.
11-0 המוכר שאמרו שאין שום בעיה. עכשיו תראה. אני דיברתי עם כמה אנשים, ביניהם גם שופטים בבית המשפט, שהיו שופטים בבית המשפט העליון, ואחד מהם אמר גם את הדברים בפומבי, אליהו מצא עליו השלום, שהיה כן. נשיא בית המשפט העליון, אמר, ריבונו של עולם, שר לא יכול להיות נאשם בפלילים, ושר השרים כן יכול להיות נאשם בפלילים.
נכון, יש גם תשובה לגבי הדבר הזה, אבל אוקיי, נניח שאנחנו מסכימים שזה צריך לעבור, זה לא יעבור בגלל סיבות פוליטיות, לא בגלל סיבות משפטיות.
לכן, מה שאמרו לך אותם משפטנים, מעיד על ההידרדרות, אבל בוא נחזור לענייננו, אז זה כישלון גדול, הוא לא כישלון קטן, כי זו שאלת מפתח, ולא יכול להיות מוגש כתב אישום בגלל תלונה במשטרה נגד טובי פולק על זה שהוא שודד בנקים. כתב אישום מוגש, למי שלא יודע, אחרי שיש חקירת משטרה, אחרי שהמשטרה העבירה את ההמלצות לפרקליטות, אחרי שהפרקליטות שקלה את הדברים ולפעמים ביקשה השלמות, ולאחר מכן קיבלה החלטה. ולכן גם אחוזי הרשעה הגבוהים בעיקר של אישי ציבור, כי נוהגים בהם באפליה הפוכה. כלומר, מבחן בוזג לא מת מזמן, והעיד על זה הגברת בייניש. שאמרה בעצם שצריך לשקול אחרת כשמדובר בראש ממשלה, אז מבחן בוזג לא מת, פשוט מבחן בוזג, אבל...
כן, הוא מת מזמן, אני בספק אם הוא אי פעם היה, אבל אוקיי.
בוא נחזור לכישלון השני של הממשלה, כישלון השני, ועדת חקירה בנושא הצוללות.
איך ידעתי שתבוא עם זה, ואיך ידעתי שעכשיו אני אגיד לך, הם לא יקימו את הוועדת חקירה הזאת, תמשיך.
תשמע, אחרי שטעיתי והם הקימו ממשלה, אז אני מתפלל לטעות שוב, אני בעולם לא שמחתי כל כך לטעות, כמו ביום שהושבעה הממשלה.
גם אני.
ממשלת בנט לפיד בחודש יוני האחרון. עכשיו, אתה רוצה את הכישלון השלישי. הכישלון השלישי הוא כישלון אסטרטגי מפואר, הוא לא כישלון נקודתי. והוא כישלון חוסר ההבנה בצריבת תודעה, בהנדסת תודעה, בשליטה בכלי התקשורת. ממשלת בנט לפיד חושבת, אני לא משחק את המשחק הזה, אנחנו ננהל את המדינה, אנחנו לא ביבי, אנחנו לא נעשה את מה שהוא, אנחנו לא לוקחים ממנו דוגמה, איך אמר לי אחד מהם, אני אף פעם לא אעשה מה שביבי עשה, אני אעשה להפוך, אם הוא עשה את זה אני חס וחלילה. אז אמרתי, זה חוסר הבנה מוחלט, משום שנתניהו השתלט בעשור האחרון על שורה ארוכה של כלי תקשורת, אם תרצה אני אמנה אותם, אם תרצה אני אדלג על זה, ובסופו של דבר מה שינצח את הבחירות הבאות טובי, לא משנה אם הם יהיו בעוד שנה או בעוד שלוש שנים, אנחנו נמצאים עכשיו בדצמבר 21, בסוף דצמבר 21, מחרותיים מתחילה שנה חדשה, מתחילה שנת 22,
כן.
מה שינצח את הבחירות הבאות, זה בסופו של דבר דעת הקהל, והגאון נתניהו מבין את זה, וממשלת בנט לפיד, לא מבינה את זה. נתניהו צורב דעת קהל, וההוכחה שאני צודק, שהוא שומר על גוש 59 שלו. הם לא הצליחו להעביר חבר כנסת אחד, זה הכישלון הרביעי. לא הצליחו להעביר חבר כנסת אחד מהגוש שלו לגוש שלהם. עכשיו יש חשיבות לאחד. כי החשיבות של אחד, אם יהיה אחד, יהיו עשרה.
כן, כן.
אחד הוא הסדק בסכר.
הטיפה הראשונה שתבקיע את החומה.
ברגע שסדקת את הסכר, זה רק עניין של זמן עד שהוא יתפורר ויתפרק. ובנושא התקשורתי, אתה רואה שממשלת בנט לפיד ממשיכה להפקיר את המגרש, והיא בכלל לא מנסה לשחק בו. בוא נפרוט את זה ממילים גבוהות. ערוץ 20 מקבל את הספרה 14 בשלט, הוא הוקם כערוץ מורשת. מי שלא זה, יש מאמר בוואלה שכתבתי לפני חודש, איך הוא הפך לערוץ האח הגדול, מורשת האח הגדול,
כן.
ששם כל מיני מגישים, היו כל מיני פליטי ריאליטי, אבל אתה רואה שבעצם זה שאפשרו לו את הספרה 14 בשלט, אז זה חוסר משילות, זה שהם לא...
הרבה לפני זה, יוסי, הוא מפר את תנאי הזיכיון והרישיון שלו בריש גלי כבר שנים, עוד גם כשהוא היה 20, מה אנחנו מדברים בכלל?
מפנה למאמר
בוואלה. איזה מורשת, איפה מורשת?
פורסם לפני חודש מאמר כן. שלי בוואלה, אני שוב, אני מפנה אנשים כדי שיראו שם את כל ההפרות של ערוץ 20, ואיך הוא...
כולל חובות שכבר עברו את ה-10 מיליון.
עכשיו תראה, צריך לפרום את הקשר שבין נתניהו לבעלי כלי התקשורת. כשאני מדבר על בעלי כלי התקשורת, אתה יכול להניח שמדובר על תשובה, אתה יכול להניח שמדובר על בלווטניק, אתה יכול להניח שמדובר במירל השבילי, ואתה יכול להניח שמדובר במשפחת אדלסון.
כן.
ופה יש כאן בג גדול. ואני כבר לא מדבר על גלי צהל, שזה מגוחך הרי, זה מגוחך. העובדה ששם ממשיכים להשתלח בכל דבר שהוא לא ביבי, העובדה ששם ממשיכים לטפטף, תשמע, זה שטיפת מוח, האדם היחיד שאתה לא יכול לשטוף את מוחו, טובי, זה האדם שנמצא על אי בודד, שאין לו לא לפטופ ולא סמארטפון. אין אדם שלא ניתן לשטוף את מוחו, ובסופו של דבר זה מחלחל. ואתה רואה אנשים אינטליגנטים שבאים ושואלים אותי, מה, אתה רוצה להגיד לי שזה לא מתפרה, לא תפעו לו תיקים? אז אני אומר, כן, הוא זכה לאכיפה בררנית. תקראו את המאמר שלי בארץ מלפני שנתיים, עשו לו את כל ההנחות שבעולם ושיבשו, בדיוק כמו שהתברר אתמול, אתמול התברר בערוץ 12, בנושא קריסת המכתבים, שצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה בעצם, מודה בכך, ומה עושה מנדלבליט, שמההתחלה...
אומר שהבדיקה אולי תיקח חודשיים, וגם זה לא ברור.
טובי, אם אתה ואני חשודים במשהו ונותנים לנו שבועיים, נותנים לנו שבועיים,
אז נגרוס גם, נגרוס את מה שנשאר.
לא, אנחנו מטעמים עדויות כמובן,
ברור, ברור. לא, לא, הם לא רוצים, הוא לא רוצה, תשמע, ברור לגמרי שהוא לא רוצה לגעת, כמו שהוא לא רצה לגעת, וכמו שהוא נתן את כל ההנחות, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לגעת
בגורם. לא שהוא לא רוצה לגעת, הוא מגינו של נתניהו ושל בלוק השחיתות, הוא גם נמנע מלגעת בנושא אריה דרי ומשך את זה, עד שהוא ראה שממשלת נתניהו התפרקה.
בוא נדלג שנייה ונחזור למנדלבליט, כי זה סיפור מאוד מאוד גדול, גם המחליף שלו, זאת אומרת אנחנו כבר בסוף תקופתו, והתפר הזה של הסיום של הקדנציה והכניסה של החדש, זה עניין דרמטי לכל הדברים האלה, אבל בוא נחזור שנייה לקטע של התקשורת, כי אנחנו באים משם ואנחנו שוחים בביצה הזאת. תראה, הסיפור הזה של, של כלי התקשורת, הרי הוא לא נולד היום, הוא סיפור של, תמיד הם מדברים על בחירות 2015, שזה היה כאילו קו פרשת המים, אבל זה הרבה הרבה קודם.
לא, זה קו פרשת המים,
לא, זה קו פרשת המים בהבנה שלו שהוא יכול לעשות מניפולציות גם מעל השולחן. אבל הוא שלח את הרי הקלטות של נוני ונתניהו היו הרבה קודם, היו ב-2012.
רגע, לפני כן, אתה אמרת 2015.
חוק ישראל היום, נו, אני מדבר על הסיפור.
לא, אנשים לא יודעים, טובי, מה שאתה ואני נראה לנו מובן מאליו, אתה תדבר עם אנשים ברחוב, לא יודעים מה זה חוק ישראל היום. לא יודעים שעל זה הלכו לבחירות ב-2015. אחד לא זוכר. והעניין הזה הוא עניין קריטי וחשוב. מה שרצו להעביר חוק שעיתון ישראל היום ימחר בשקל וחצי או בשני...
שלא יחולק בחינם.
נכון מאוד. אז למה הממשלה הזו לא מעבירה את החוק הזה היום? כי היא פוחדת. ממה היא פוחדת? למה חברי הכנסת של הליכוד?
כי הם... אני אגיד לך למה, ואתה תאשר לי אותו, תסתור אותי. כי אני חושב שהם מחכים לרגע שבו ישראל היום יבין מי המטטה החדש, ויתחיל לתמוך או בסער או בבנט או בשניהם, כי ברור, כי הם חושבים שנתניהו שר חינו, אדלסון עצמו מת, לא ברור כל כך מה הולך להיות הלאה, כבר מביסמות הקולגה שלנו לשעבר, אנחנו שומעים כל מיני זמירות שונות ומשונות, טראמפ לא נמצא כבר, אנחנו לא ניגע עכשיו בישראל היום, כי אולי אנחנו נצליח לגייס אותו לטובתנו.
טובי, לא יקרה, אני אגיד לך, למה לא עבר שום חבר כנסת מהליכוד, ויצא נגד נתניהו בצורה גלויה,
עדיין לא, עדיין לא.
לא, זה לא עדיין לא, אם עברו חצי שנה...
חצי שנה, זה לא כלום, מה זה חצי שנה, יוסי?
אני אגיד לך, חצי שנה בפוליטיקה הישראלית זה נצח.
זה נצח ומצד שני זה מצמוץ, אתה יודע, אנחנו לא שמנו לב, זה כבר חצי שנה של הממשלה הזאת.
אז אני אגיד לך, ממה הרי פוחדים חברי הכנסת של הליכוד, שכל הזמן אני קורא תדרוכים שנתניהו בסוף דרכו, גורמים בליכוד, חברי כנסת וזה, ואני לא אוהג להם, אני קורא את הפרשנים הפוליטיים ביום שישי, ואני מת מצחוק. למה אני מת מצחוק? כי אם הוא היה בסוף דרכו, לא היית נשאר בעילום שם, אדון X או אדון Y, היית יוצא בגלוי, והיית אומר, האיש הזה הוא סכנה לביטחון המדינה, האיש הזה מפרק
כמו, את הליכוד. כמו החבר כנסת הראשון שיעבור לסער או לימינה, it takes only one, וזה יגיע, אני חושב שזה יגיע.
העובדה שזה לא קרה, מוכיחה שנתניהו לא בסוף דרכו. אם הוא היה בסוף דרכו, אדון אנונימי, היית מזדהה בפנים גלויות.
הם פוחדים, נו, זה כמו עם סטלין והסיפור על זה שהוא היה שהוא שכב גופה בחדר שלושה ימים, ואף אחד לא יזדיף תוך את הדלת. בסוף מישהו פתח.
טובי, ממה הם פוחדים? אני אגיד לך ממה הם פוחדים. הם פוחדים שבאותה שנייה, שהם יגידו שהם מתמודדים, כמו שעשה יולי אדלשטיין, כמו שרמז ניר ברקת, כמו שמלמל ישראל קאץ, כי הוא הולך בחושך בלילה ושורק כדי לא לפחד, כי הוא רואה כל הזמן דמויות של ביבי ואת הצל שלו, ממה הם פוחדים, השלושה האלה ועוד 10 אחרים בליכוד, שצבא התעמולה שנבנה בתקשורת, באותו רגע יקבל פקודה לראות עליהם. מזה הם חוששים, ואז אתה תראה מה עושים לאותו אדם שרק ממלמל בינו לבין עצמו, שהוא יתמודד אולי בעוד חודשיים או בעוד שנה, אתה תראה מה עושים לו בגלי צהל ובגלי ישראל ובישראל היום ובמקור ראשון ובערוץ 14 ובערוץ...
אמרות אגב שמקור ראשון הוא דווקא יוצא דופן, הוא עיתון מאוד ימני, אבל הוא לא ביביסטי יחסי.
אני מסכים עם ההערה שלך ואני מקבל אותה, אבל מזה הם פוחדים בעצם.
אני מבין את זה, הם פוחדים מהדמון, הם פוחדים מהביוש, הם פוחדים מהרחוב, הם פוחדים מהזרקות, הם פוחדים מהאורלי לוי, אני יודע, לא אורלי לוי, אורלי לב, וכאלה. אבל בכל זאת, הזמן עובר, הוא מאבד את השפיות שלו במידה רבה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הווידאוים שהוא משחרר, את כל הסרטונים האלה, את כל היציאות האלה, אנחנו רואים את ה... ניסוחים של הציוצים של טופז או מי שזה לא עושה זה שם עם שר, עם האפס וכל מיני כאלה דברים. תשמע, בסוף אתה מדבר על מה שמחלחל, אני חושב שגם זה מחלחל. אני חושב שהרבה יותר אנשים היום מבינים את מה שאתה ובן כספי ואני במידה, אתה יודע, כמבית מרחוק וגידי וייץ עם העדויות שלו וורטר מדי פעם, הם רואים את הדברים שאנחנו ראינו, לאט לאט זה יוצא לאור. אנשים אגב שאני דיברתי איתם, אמרו לי, אתה היית בעיתונות, מה אתה אומר על X, Y, Z? אז אמרתי להם, תקשיבו, זה בית משוגעים, זה מטורף מה שהולך שם. אמר לי, לא יכול להיות. אני אומר לו, שרה, לא יכול להיות. לאט לאט אנשים אומרים לי, צדקת, בוא נע, לא ידעת כלום. אני חושב שזה לא לעולם חוסן בגטע הזה. אתה לא מזהה את הצדקים?
אני מחזיק תיק הפסימיות,
אני יודע.
אתה מחזיק תיק האופטימיות.
לא, אני לא אופטימי בכלל, אני חושב שפשוט המציאות, אתה יודע, אנחנו מזדקנים, יוסי, הוא לא רק הוא, גם כולנו, זאת אומרת, הזמן עובר.
תראה, הבן אדם, קודם כל, הוא בן 72,
כן.
ויש בו את המרץ ואת האנרגיות להמשיך ולהילחם, זה לא בקלפים שלו פרישה, אבל תכף נדבר על זה. אבל לפני כן אמרת שאתה חושב שאנשים מתחילים להבין, ואני עדיין חושב שאנחנו חיים בתוך המחצית העם שלנו. שמחצית העם שלנו, אז היא באמת השתכנעה מי זה נתניהו. וגם הנציגים שלה בכנסת, למרבה השמחה, השתכנעו מי זה נתניהו. אבל אני עדיין חושב שהעובדה שהוא שומר על כוחו, שהוא שומר על הבלוק שלו, בלוק לתומכי השחיתות, יחד עם החרדים, יחד עם הימין הקיצוני, זה הוכחה שאנחנו לא הצלחנו לשכנע מישהו שלא היה כמעט משוכנע קודם. כלומר, אנחנו משכנעים את המשוכנעים, ואנחנו נורא מתלהבים מזה. וזו הסכנה, אתה יודע.
עד גבול מסוים, לפיד היה שותף שלו, וזה נגמר. ליברמן היה שותף שלו, וזה נגמר. סער ובנט ושקד, עכשיו, אני לא אומר שבנט ושקד לא ילכו אליו אם הוא רק יצייז בפעם הבאה, אבל אולי הם היחידים, ואין להם צבא. אבל אני חושב אחרת, אני חושב גם שהליכוד, למרות שאף אחד עוד לא זז ולא, הוא מראה סימנים של, לא יודע, הכל שם שייקי, יש פה את ההתפרעויות האלה של אמסלם, שבאמת הוא מוציא, יוצא עם יציאות, שאיש לא היה מעלה על דעתו, זאת אומרת, על שופט בבית המשפט העליון, שהוא פסק נגדו כי הוא שיקור, והוא שתה, אני מבין, הבן אדם שמסתובב עם בבוק וויסקי בכנסת, בא בטענות לשופט עליון שהוא שתה וזה מה שהוא עשה. זאת אומרת, יש שם סוג של התפרקות, שנייה, יש שם סוג של התפרקות שהיא מעבר למה שראינו בעבר.
אני אגיד לך למה.
אני אוהב את זה, כי תמיד אני אתעז, זאת אומרת, זה בסדר, אני רגיל.
לא, אנחנו גם לא רוצים להסכים, כי הם שערים.
זה נכון.
אני אגיד לך. הסיפור הזה של הדוגמה שבן אדם, שזה שאומר על השופט שהוא שיקור, זה בדיוק ככה עובדת התעמולה, אני לא רוצה לכנות אותה בכינויים. הרי מה אומר נתניהו? נתניהו הוא מאמץ כאן סגנון שלטון, כמו של דיקטטור בצפון קוריאה, ואז הוא הופך את זה, הוא אומר, אתה צפון קוריאה, תראו, אלה צפון קוריאה. כלומר, אתה הופך את היוצרות, אתה הופך
את... אורוול קלאסי, שחור ולבן, מלחמה היא שלום, נכון.
נכון, ואתה צריך להפנות אותם לספרו של ג'ורג' אורוול, בדיוק, 1984.
בוא לא נדבר על חוות החיות של אורוול, כי זה כבר יתחיל להיות לא נעים.
נכון, נכון. נתניהו קרא גם את ג'ורג' אורוול, ותתפלא, הוא קרא גם את הנסיך של ניקולו מקיאוולי.
אין ספק בכלל.
הוא למד מזה. עכשיו האנשים...
הוא יכול ללמד, הוא יכול היה ללמד את מקיאוולי, אבל זה כבר, אתה יודע, הדיון גם על טראמפ, מי למד ממי. אנחנו כבר דיברנו על הדברים.
אבל טראמפ הוא לא ברמה של נתניהו.
ברור שלא, ברור שלא.
טראמפ הוא לא ברמה, הוא...
לא, לא, אני אומר, הוא אימץ חלק מהמניירות של נתניהו עד שהוא שלח אותו תופק עם סלפון משהו.
נתניהו הוא לא בלוף, נתניהו הוא קריזמטי, הוא גאון, הוא איש ספר, הוא איש מנוסה, לא חשוב.
כן.
אבל תראה מה הם עושים, אתה הבאת את הדוגמה של אמסלם, וזו הדוגמה באמת הקלאסית. איך לוקחים, זה נורא פשוט דרך אגב, גם מחקרים מראים ששקר תמיד תופס טוב יותר ברשתות מאשר אמת. ואתה לוקח את העובדות והופך אותן פשוט, כלומר, ברגע שטובי הוא גנב, אתה שומע?
ברור לי לגמרי.
אתה כל הזמן 180 מעלות, אם פעם נתניהו היה מתהלך בצמוד לאמת, תמיד הוא היה בסמוך אליה, עכשיו הוא תופס אזימות של 180 מעלות.
אז אני אומר שאפשר לרמות, תשמע, זה כמו הדיון שלנו לפני הקמת הממשלה הנוכחית ולפני העברת התקציב. כן וכן, אתה צודק וצודק וצודק וצודק, ובכל זאת הזמן עובר, המים מחלחלים, האבן נשחקת, זה לא פוגע בו לנצח, זאת אומרת, אין חיה כזאת, השחיקה הזאת, אני לא יודע אם היא הורגת אותו, כרגע לא, אבל היא מחרסמת בו, גם הסיפור של מה שקורה בבית, אפשר גם לדבר על זה קצת, אנחנו לא אוהבים רכילויות, אבל זה לא קשור לרכילות, זה קשור למי משפיע על מי, ומי גורר את מי, זה דברים דרמטיים, ואנחנו רואים עכשיו את העדויות של ניר חפץ, ידידך משכבר הימים, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא האמנתי לשקרן קודם, אני גם לא מאמין לו עכשיו, אבל אנחנו יודעים הרי להבדיל בין שקר לשקר, זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש לנו חיזוקים לשקרים או לאמת, מצד ג' וצד ד'. אז אני מקבל את מה שאתה אומר שהוא עוד לא הלך, אני חושב שאתה יכול טיפה להתרכך ולקבל את זה שאני אומר לך, זה לא מה שהיה. קצת, בקטנה.
קודם כל, אני מתפלל לטעות. אני מתפלל לטעות למען מדינת ישראל.
כן.
אני מתפלל לטעות, והלוואי, ואתה צודק, ואני טועה. עכשיו, אתה נגעת בסיפור ניר חפץ. והיו כל מיני מאמרים, ואני קורא את הפרשנויות של הפרשנים המשפטיים, ותשמע, אני, קשה לי להשתחרר מהרגשה שהם נורא רוצים לראות את נתניהו מורשע, דרך אגב, אני גם רוצה לראות אותו, אבל אני נורא מצטער, אני לא רואה את זה קורה, אני אגיד לך עכשיו שוב.
לא, לא, אבל חפץ לא היה אמור להיות זה שמרשיע נתניהו, חפץ בא לספר סיפור, שני דברים שונים.
לא נכון, לא נכון.
כל המשפטנים אומרים את זה. דיברתי עם שחר בן מאיר, הבן אדם בקי בדברים האלה.
אז זה מראה על חוסר הבנה, אתה חותם הסכם עד מדינה, למה אתה חותם הסכם עד מדינה?
אבל יש שלושה ארבעה כאלה.
לא, עזוב, לא. תסביר לי למה אתה חותם...
כי הם רצו להביא את הנרטיב from inside, יותר מזה, הם רצו להביא את ה-SMS'ים. תזכור גם שחפץ, הוא לא מספר את הסיפור של יאיר ושל שרה ושל זה פחות חשוב. הוא בא לספר את הסיפור של התקשורת, למשפט המולים. אז נכון שבסוף האקדח המעשן אצל פילבר, ושם יש להם, אתה יודע... בטון של איילה חסון שם, פחות או יותר. רגע, שנייה. וחפץ, אם אני קורא נכון את המפה, אגב, אני כתבתי, כשהוא התחיל את העדות, שאמרתי שהוא לא יביא את האקדח המעשן, והתנפלו עליי, מה אתה מבין? אז אני חושב שבעניין הזה, אתה ואני מסכימים, אני כן חושב שהוא סיפר, הוא הביא את סיפור המסגרת, איך העסק התנהל שם, איך התנהל הדין ודברים בין נתניהו לאלוביץ', בין נתניהו למוזס, מי דחף למה, מה היה הסיפור הגדול, מי בסוף הביא לו את המסמך לחתום על הרגולציה שתהיטיב עם אלוביץ', על זה הוא יכול ללכת לבית סוהר, כנראה שזה לא חפץ, לא, זה לא חפץ, זה לא כנראה, זה פילבר ואחרים, אז זה מה שאני מבין מהסיפור הזה, אבל כן, אני איתך.
רובי, כל סטודנט שנה א' למשפטים, יודע שהסכם עד מדינה נחתם לא בשביל לספר סיפורים, הוא בעצם לוקח עבריין, ובתמורה לזה שהוא או שלא יועמד לדין, או שיקבל עונש קל, לפעמים עד מדינה מקבל עונש קל, עונש קל יכול להיות גם שנתיים מאסר, יכול להיות גם קנס של חצי מיליון שקל, זה תלוי בעבירה.
נכון.
לוקח את העבריין בדרך כלל שלא היה העבריין הראשי, ואומר לו, אני אעשה לך הנחות מפליגות, תמורת זה שאתה תפליל את ראש הארגון. ואם אמר לך מישהו משהו אחר, חוסר הבנה מוחלט.
אבל השאלה, המילה הפללה, שנייה, חפץ כן יכול להפליל את נתניהו בהפרת אמונים, הוא כנראה לא יכול להפליל אותו בשוחד. זה, יותר מזה, הדיון כמו שזה מתנהל עכשיו, כמו שאני מבין מהמשפט, ותכף נדבר על האם המשפט הזה בכלל יגיע לאיזשהו מקום, הוא ש... שוחד תהיה בעיה גדולה מאוד להוכיח, גם אם פילבר יעמוד אחרי כל מה שהוא אמר בחקירות וימלא את הסכם את המדינה, שזה עדיין לא ברור בכלל, וגם אם אלוביץ' יכול להיות שבאיזשהו שלב יגיד, אני כבר בן 80 עוד מעט, למה אני צריך לשבת בצוהר? למה שאשתי תשבת בצוהר? אני אספר את הסיפור, הכל יכול לקרות. אני רק אומר שכמה שהשוחד יהיה קשה להוכחה, כי הוא גם די תקדימי, בסופו של דבר המרמה והפרת אמונים הם זועקים לשמיים. פה יהיה לו קשה מאוד לצאת מזה.
אז אנחנו עדיין, לפני שאנחנו מגיע לשלומו פילבר, אנחנו עדיין עם ניר חפץ.
כן.
אני סברתי, ועדותו של ניר חפץ חיזקה את דעתי, שניר חפץ מטרתו להלך על החבל הדק, בין לטנף על נתניהו ומשפחתו, כלומר, על גבול השפיות, מסוכנים למדינה, קמצנים, שקרנים, שאף אחד מהדברים הנפלאים האלה הוא לא עבירה פלילית, לבין לא להפליל את נתניהו, וחפץ עשה את זה בהליכה אומנותית, על ידי אמירת חצאי אמיתות, כאשר לא לחינם נאמר שחצי אמת גרועה משקר, הוא הולך על החבל הדק הזה, של לטנף כן, להפליל לא. ומה שמטריד אותי, זה לא רק הטובים והטובת, שלפעמים חסרה שם אחדות. מה שמפחיד אותי, זה חוסר אחדות של הרכב של שלושת השופטים, שקודם כל אתה רואה שהם נותנים באולם שלהם שהתנהל לא פעם קרקס, דוד רונן לדוגמה, להבדיל, לא היה מאפשר דברים כאלה.
רוזן, דוד רוזן.
ואני יכול להגיד לך שגם משפטו של אריה דרי, אני זוכר שאת השופט שם עליו השלום, הוא נפטר, בקיצור, לא נתן, וגם במשפט של איציק מורדכי, השופטים, וגם כמובן במשפט של אהוד אולמרט, לא נתנו להפוך את אולם בית המשפט לקרקס.
אני אגיד לך רק זה, על זה נלחם נתניהו עוד לפני הגשת כתב האישום, עוד לפני קביעת ההרכב, הוא התעקש שזה יהיה בירושלים, והוא ידע למה. כי אם זה היה בתל אביב, זה היה נראה אחרת.
אני יכול שאתה צודק, אני לא יודע, יכול שאתה צודק.
דיברו על זה אז.
יכול שאתה צודק, אבל אתה רואה שמאפשרים קודם כל קרקס, אבל למה הם מאפשרים את הקרקס? כי גם הם, מה לעשות, קוראים איתם...
שלא יגידו שמחפשים להרשיע בכל מחיר, ניתן להם את כל הגרייס שבעולם להוכיח את חפותם, ונשמע את כולם בסבלנות רבה מאוד, כן, אני יודע.
גם תודעתם של השופטים נצרבת על ידי כלי התקשורת, כשהם נוסעים בבוקר לאולם, כשהם חוזרים בערב, ביומן הערב של גלי צהל, וכשהם פותחים את החדשות בערוץ 13 או בערוץ 14, והם רואים את ישראל היום, הדברים האלה מחלחלים. ולכן הם כבר באים מורתעים. ברגע שהם באים מורתעים, אז הם מאפשרים לסנגורים, דרך אגב, הסנגורים חדים, חריפים, ועושים עבודה נפלאה, בניגוד לפרשנויות בתקשורת, לא. בפרשנויות בתקשורת אומרים, אוי, איזה שער עצמי, איך הם
יחליטו? אני לא התרשמתי ככה, אני לא יודע מה אתה קורא, אני קורא הארץ ודה מרקר, אני לא ראיתי, אני חושב שההגנה עושה עבודה מצוינת, אבל אתה יודע, זה הליגה הלאומית, אין פה חוכמות.
הסנגורים עושים עבודה מצוינת, ואני מוטרד מחוסר החדות של השופטים, שהשופטים לא שואלים שאלה, אני אתן לך סתם דוגמה מהשבוע האחרון, בא ניר חפץ, דוגמה לחצאי אמיתות, אמרנו חצאי אמיתות, כאילו מה אתה מספר? בוא ניתן דוגמה לחצאי אמיתות, ומספר על היריבות הגדולה בין מוזס לנתניהו, שני השונאים הגדולים. חפץ לא מספר, דרך אגב, גילוי נאות, חפץ החליף אותי במשרד ראש הממשלה.
אנחנו זוכרים.
צריך לומר את הדברים. חפץ נכנס למשרד ראש הממשלה, כחלק מהסכם שנרקם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין
המול שלו. זאת אומרת, זה היה כמו בליגה האנגלית, הוא היה מושאל.
לבין המול של ידיעות אחרונות ארנון מוזס.
לגמרי, לגמרי.
לאורך השנים, זה התחיל ב-2008, וזה נמשך עד כמעט עצם היום הזה, אולי אפילו עד עצם היום הזה, שיש אינטרסים משותפים ויש העברת מסרים וגם פגישות. הרי איך נתניהו הקליט את ארנון מוזס?
ברור, מה זאת אומרת? הם נפגשו, מה? איזה שאלה?
בוודאי. אז לא, אבל לא באים השופטים ואומרים, רגע, זה לא שחור ולבן, יש כאן יחסי אהבה שנאה, אדוני, סליחה, בוא תרחיב את העירייה, תספר לנו איך אתה התמנית, תספר לנו מתי הייתה הפגישה הראשונה בין ארנון מוזס לבין ראש הממשלה נתניהו.
הם תובעים בפרטים. אגב, זה עבודה של מנדלבליט ושל הפרקליטות. וכשאני שאלתי בשיחות אחרות, אפרופו המשפט, למה כל כך הרבה עדים? למה כל כך הרבה עדויות? למה 300 עדים ברשימה והכל? הרי זה להטביע את התינוק הזה עם המים של האמבטיה. כי אם יש לך כך וכך סטורי טלרס, תביא את העיקרים שבהם, תשאיר את האחרים על הספסל למקרה הצורך, אבל אם כל עד, אילן ישוע, ואחר כך אורך לילה ואורך יום, וראש דסק בוואלה והכל, מה זה כבר משנה? זאת אומרת, מי שסיפר את הסיפור בהתחלה, רוץ קדימה, הם טובעים בפרטים. אבל אני חושב שזה מכוון, אני לא חושב שזה מקרי.
כלומר, מה שאתה אומר זה בעצם, זה שהיועץ המשפטי משבש הליכים, ואני דרך אגב, אני די קרוב לחשוב כך כמוך.
כן.
זה נשמע הזוי הרי. בוא נלך לעד המדינה השני, מתוך השלושה, יש שלושה עדי מדינה, נרחבת שלמה פילבר וארי ירון, נלך לשני. את ארי ירון נניח לו, שלמה
פילבר... אגב, אני לא יודע בשביל מה הם הלכו על הסכם עם ארי ירון, מה הוא יכול לתת להם בכלל, לא ברור לי, אבל נניח לו בזה.
מבין השלושה, ארי ארו הוא היותר ישר והיותר הגון.
כן, אין בעיה, רק הוא זה שהקליט, והקלטה כבר נמצאת אתם ביד, מה?
הוא היותר ישר והיותר הגון, אבל בוא נלך ליד המדינה השני.
כן, פילבר.
אתה תולה בו תקוות.
לא, להפך, אני חושב שהוא יהיה ארדויין.
או, כאשר...
אגב, אני חושב שזה יפגע בנתניהו, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אבל כן, תמשיך.
תראה, נשלחו או לא נשלחו, הגיעו אנשים... סמוך לביתו של פילבר, והטרידו, הטרדת עד.
הלכו והטרידו אותו, כן, כל החברה האלה של נתניהו.
והתעורר אצלי חשד כבד ולא בלתי מבוסס שמדובר בפייק פייט.
כן.
אמרו לי, עוד הפעם החשיבה הקונספירטיבית וזה. מה קורה עם האנשים שאיימו עליו?
הקימו חברה לייעוץ במשותף איתו עכשיו.
הקימו איתו חברה, אתה שומע מה שאתה אומר?
לא, זה מדהים, זה מדהים.
תראה, אתה מתייחס לזה בשוויון נפש.
לא, אני צוחק צחוק מר, איזה שוויון נפש.
לא, אתה כתובי, אתה מייצג אצלי חלקים מרחבים בעם, לא אתה באופן אישי.
ברור.
תראה, הדבר הזה לא מזעזע אף אחד.
אנשים התעייפו, אנשים כבר לא מבינים מנגד מי שם.
תקשיב, שהדבר הזה מתקבל בשוויון נפש, זה מזכיר לי את אחד המערכונים של קישון, שהוא מספר על עובדים שם, בביוב שם, שיושבים על שפת הביוב ואוכלים ארוחת בוקר, ועוברים בהשבים מזדעזעים, אומרים איך אפשר לאכול סנדוויץ' על שפת הביוב המסריח הזה, והתשובה פשוטה, הם התרגלו לריח, האנשים פה במדינה התרגלו לריח.
נכון.
עצם זה שהדבר הזה, לא עורר ארבע תוכניות תחקיר, ארבע תוכניות המקור, וארבע תוכניות של עובדה, ועוד תחקירים אחרים, ואף אחד לא מזדעזע, איך האנשים שנשלחו לאיים על טובי פולק, שנה אחרי זה מקימים איתו עסק ביחד, בוא תסביר לי.
כן, הצגה לתקשורת.
אז רגע, נחזור לידידינו, אם שלמה פילבר יפליל את נתניהו, אני יותר מופתע, אני יש לי חשד כבד ולא בלתי מבוסס, שהוא לא יפליל את נתניהו.
אז בדקתי קצת לגבי העניין הזה, א', העדויות שלו במשטרה והמסמכים שתפסו, וכל מה שהוביל לחתימה להסכם מדינה, יהיה קביל ויוצג בפני בית המשפט, זה לא ימחק, זה דבר ראשון, הוא יוכרז עד עוין, ואז נפתחת הדרך להגיש נגדו כתב אישום, אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע, ושנייה, והאקדח הזה כבר ירה, זאת אומרת, נכון שמבחינת שופטים והצגה בית המשפט וחקירה ראשית וחקירה נגדית, חשוב מאוד שהעד יאשר את מה שהוא אמר במשטרה ואת כל מה שהוא חתם במסגרת הסכמת מדינה, אבל עד עוין במקרה הזה לא בטוח בכלל שישחק לטובת הנאשם. הערת אגב.
בוא אני אגיד לך לגבי שני עדי המדינה. עדי מדינה זה לא בדיוק אנשים שזוכים לפופולריות בציבור הרחב בכלל ובתקשורת בפרט. ובוא תראה את היחס לניר חפץ ולשלומו פילבר על ידי כלי התקשורת, לא על ידי ערוץ 14.
נכון, נכון.
על ידי ערוץ 12, על ידי ערוץ 13.
לא, בטוויטר, אני רואה מה קורה, אנשים מצייצים, אנשים מגיבים להם, איזה יופי,
חגיגה. מגיבים להם. פילבר מתפרנס מסקרים.
שהוא מספק ערב ערב לעמית סגל בערוץ 2.
אבל זה לא עמית סגל, מה אתה רוצה מעמית סגל מסכן?
מסכן הוא לא, לא חשוב.
לא, עמית סגל, או שהוא מנהל את ערוץ 12, אני קשה לי להאמין.
אני לא הייתי פוסל את האפשרות הזאת.
מבין כל הסוקרים במדינת ישראל, בוחר ערוץ 12 להזמין סקרים דווקא אצל עד המדינה. תסביר לי למה, אם תצליח להסביר לי את זה, פתרת לי את כל התעלומות.
הם שייכים לגופים עסקיים שמעוניינים בחזרתו של נתניהו. אתה רוצה את זה יותר ברור מזה?
אני חושב שאתה קרוב לאמת מאוד 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 מאוד, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מנסים, אתה יודע, כאילו כולם מסתובבים, יש כאן לא פיל בחדר, יש כאן ממוטה.
גם חיות שלהם, אין שאלה בכלל, ברור, ברור לגמרי.
לא קיים כלום, עכשיו תראה את החיבוק שניר חפץ מקבל מהתקשורת, תראה את החיבוק שמקבל מהתוכנית עובדה, שהוא עושה שם תוכנית שהכותרת שלה התחתנתי עם האמת.
כן, 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 מאוד התרשמנו מזה, שוב, אתה יודע, העולם מתחלק, יוסי, העולם מתחלק בין מי שמכיר את
הרגשות. אבל אתה מכיר אותו, אני מכיר אותו, אנשים
לא מכירים אותו. נכון, אמרתי, העולם מתחלק בין 10 אנשים שמכירים אותו, או 1,000 אנשים שמכירים אותו, לבין 5-6-8 מיליון שלא יודעים מי זה. ברור לי, ברור לי לגמרי, אני יודע את זה. אני יודע את זה, והבעיה בדברים האלה, שאתה יודע, אנחנו מצד אחד אומרים, בית המשפט הישראלי הוא בית משפט מקצועי, אין פה מושבעים, השופטים צריכים להיות מנוטרלים מכל הדיון הזה, לכאורה, תיאורטית, בפועל, כמו שאתה אומר, אין דבר כזה, וההצגה היא הצגה, גם אם אין מושבעים.
כן, אז בקיצור, כשאני רואה מסביב מה קורה באולם בית המשפט, אז אני, קשה לי להיות מעודד בניגוד לחבריי, שרוצים לראות בנפילת נתניהו ולא נותנים לעובדות לבלבל אותם, ואומרים כמה העדות של חפץ הייתה נוראית מבחינת נתניהו, העדות של חפץ הייתה נפלאה מבחינתו של נתניהו.
אני גם לא הייתי הולך לכיוון הזה, אני חושב שהיא הייתה פחות ממה שהיינו רוצים, ויותר ממה שהוא היה שמח לתת. זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה לא, יוסי, זה לא שחור ולבן.
לא שאומר, אבל אני מסביר.
סליחה שנייה.
תראה. לא יאיר ולא שרה לא עומדים לדין, לא הוגש כתב אישום. לכן, כשאתה בא ומסית את האש כנגדם אליהם, אתה בעצם, יש כאן מהלך מבריק פעמיים, אתה גם לא פוגע בהם, וגם אתה לא יורה ופוגע בנתניהו בנושאים הפליליים. אתה מסית לעברם את האש, וכשאתה מתנף על נתניהו ולא מפליל אותו, אז נתניהו הוא המאושר באדם באותו יום.
נכון, אבל בסוף המשפט הוא על מתנות אסורות, יוסי, עזוב, המשפט הוא על קבלת טובות הנאה, ועל שוחד, ועל מרמה, ועל הפרת אמונים קשה. זאת אומרת, בסוף זה מיליארד שקל, שאתה ואני שילמנו על הקו הזה שדרכו אנחנו מדברים עכשיו, יותר ממה שאנחנו צריכים לשלם, והוא עשה את זה בתמורה לתמורה מטומטמת. זאת אומרת, אתה אומר שהיא מדהימה, כי הוא שלט בכלי התקשורת, אני אומר שזה היה, מעבר להשליטה בכלי התקשורת, זה היה גם גחמות פרטיות, משפחתיות, של הבן, של האישה, של אלה ואחד דברים מהסוג הזה. הבלנס פה הוא מטורף, אני כתבתי איזשהו ציוץ, אני חוזר על זה, שבסוף התברר, שבן אדם יכול להיות שיגמור את הקריירה המפוארת שלו, של מגדולי המדינאים בעולם, בעיני עצמו לפחות, צ'רצ'יל החדש, בגלל פוטושופ לא מוצלח ששרה נתניהו בעמוד הראשון של וואלה. זאת אומרת, זה הגיע לאבסורדים שאי אפשר לתאר. המסמכים של החתימה על הרגולציה של אלוביץ' הם עובדה קיימת. זאת אומרת, בסוף, 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 צריך יהיה לראות go no go, האם הוא עשה משהו שהוא אסור היה לו לעשות. זה הסיפור, עזוב את כל השאר. השאר זה פולקלור.
טוב, כמעט השתכנעתי.
לא, אני לא רוצה שתשתכנע, ואני לא חושב שאתה תשתכנע, ואני גם לא משוכנע, אתה יודע. אנחנו מדברים, כי אנחנו, אתה יודע, מאוד עייפים מהסיפור הזה, ומאוד, אתה יודע, כבר fed up מהעניין, אבל בסוף זה, אתה יודע, יש עניינים שהם, אתה יודע, כתובים על נייר.
אפרופו שיבוש, האינטרס של אלוביץ' ונתניהו בתיק 4000 הוא אינטרס זהה, כי שניהם נמצאים באותה סירה, או שהסירה מוטבעת ושוקעת, או ששניהם ניצלים.
לא, אני חושב שאתה טועה פה ואני אגיד לך למה. כי אלוביץ', בניגוד לנתניהו, זה לא איש ציבור שאתה יכול להרשיע אותו בהפרת אמונים, אלוביץ' מסובך עם רשות המיסים. אלוביץ' עשה דברים שאסור לו, הרי מאיפה החקירה הזאת התחילה? התחילה עם שמואל האוזר, שהיה ראש רשות המיסים, והוא זה שהבין שיש בעיה עם הסיפור של יס ובזק, ומשם הכל התחיל. אלוביץ' הולך לבית סוהר דפנטלי, אם הוא לא נועל את נתניהו בתור את מדינה, הוא הולך לבית סוהר עד שארית חייו, לא יישאר לו רכוש, אני לא רואה למה הוא מנהל את המשפט הזה. אני פשוט לא מבין. הוא הרי גם לא חבר של נתניהו, זה הרי קשקוש, הוא לא מבין משפחה, כבר אין לו יותר מה להפסיד, הוא הפסיד הכל. אז מצבו הרבה הרבה יותר קשה. נתניהו יצא מזה, נתניהו לא יישב יום אחד, לדעתי. אבל זה דיון שתכף נגיע אליו לגבי מנדלבליט.
קודם כל, לגבי אלוביץ', כל זמן שאלוביץ' הוא נאשם ולא עד מדינה, אני לא רואה איך האינטרסים שלא שונים אלה של נתניהו, יש להם כאן אינטרס זהה בכל הנושא, של בזק וואלה והרגולציה,
האינטרס זה, אבל המצב המשפטי אחר, אצל נתניהו זה פרשנות של התפקיד שלו כראש ממשלה, אתה יכול להגיד, אתה יודע, זה כמו שאמרו על נשיא ארצות הברית, שהוא יכול לטעות, אבל ברגע שנשיא ארצות הברית טועה, זאת אומרת שהוא לא טעה, כי זה הסמכות היא בלעדית, אז ככה נניח שר תקשורת, נניח ראש ממשלה, אצל אלוביץ' הוא עבר על החוק, אם יוכח. זה שני דברים שונים.
הדרך היחידה שלא יהיה להם אותו אינטרס,
הפרד ומשול, נו.
אבל זה לא נעשה עד היום.
נכון, חכה. מה? אתה יודע, יתקרב הכלא, יתקרב גזר הדין, הבן אדם ירצה לגמור את חייו, אתה יודע, על כיסא נדנדה ולא במעשייה, הוא הולך, תדע איך זה יגמר.
אפרופו אינטרסים משותפים, אז תיק 4000 מזכיר לי תיק אחר, קוראים לו תיק 2000, שגם שם יש אינטרסים משותפים.
ברור, שם עליהם לגמרי משותפים. אגב, אני חושב שהשוחד ירד בעיקר בגלל נוני ופחות בגלל נתניהו. אני חושב שאף אחד לא ירצה להרשיע את נוני מוזס בשוחד, כי הוא פשוט חזק מדי. אבל זה כבר באמת דיון שאנחנו הולכים איתו למחוזות של עיתונות וכוח של עיתונות והכל. בוא נדבר רגע על הסיפור של המשפט בראי או בפקלריה של מנדלבליט. הוא הולך לסיים את התפקיד שלו בעוד פחות מחודשיים, פברואר, מתישהו זה נגמר, יש ועדת איתור, מחפשים יועץ משפטי וכו'. הדיבור עכשיו, וזה כבר נמשך כמה חודשים טובים, שמאחורי הקלעים יש איזשהו מסע ומתן להסדר כלשהו, איזשהו דיל גדול, פרישה מהחיים הפוליטיים, כן, כאן לא, כאן לא, אני חושב שהוא לא יושב בצוהר, יורידו את השוחד, ישאירו דברים אחרים, ומה שאנחנו רואים כרגע בסביבה שהיא לא נתניהו, מנדלבליט מנקה את השולחן מכל השאריות. אף אחד לא הולך לכלא, לא חיים קץ, לא למשפט אפילו, לא חיים קץ, לא אריה דרי, לא ליצמן, אף אחד לא, הוא עוזב לנפשם את כל, אולי ביטן יהיה משפט.
גם אתה אומר מנקה את השולחן,
מלכלך, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני חושב שכל הדברים האלה הם מסך חשן לקראת בוקר אחד שנקום בו, או ערב אחד, או לילה אחד, שנשמע שהסיפור שעם המשפט הזה, המשפט מופסק, התביעה מושכת חלק מהאישומים, על דברים אחרים מגיעים לאיזשהו הסדר, ישלמו כנס, עבודות שירות, הרחקה, קלון או לא קלון, לא יודע מה, אני לא רואה איך המשפט הזה הולך להתנהל עוד שנתיים, שלוש, וערעורים אחר כך והכל, אין לאף אחד את הזמן הזה, אין לאף אחד את האמצעים לעשות את זה, אף אחד לא יכול להרוויח מזה. גם אם נניח נתניהו יזוכה בגיל 76, 7, מה הוא יעשה עם זה, עם הזיכוי הזה? לאן הוא ידחוף אותו? סליחה. כאילו מה?
תראה, קודם כל, אני מתיימר להבין מאוד ולצפות את צעדיו של נתניהו, ולפחות בנושא הזה לא שגיתי. עכשיו, אם אנחנו מעבירים את זה לזירה המשפטית. אם מדובר על עסקה, הסכם, איך שאתה רוצה תקרא לזה, בדוגמה לרב אריה מכלוף דרי, אז בהחלט, בהחלט יכול להיות שנתניהו ילך על המודל הזה. מה אומר המודל הזה? אני מתפטר עכשיו מהכנסת, אני מורשע באיזה קשקוש שאין בו קלון, אני משלם שקל וחצי כנס כי אין לי כסף, בקושי יש לי 100 מיליון, ואני יכול לחזור לכנסת הבאה. אם אתה מדבר על משהו כזה...
לא, אני לא חושב שאפשר להציע לו משהו כזה בנסיבות
האלה. אם אתה מדבר על משהו כזה, אז יש לזה סיכוי. אם אתה מדבר על עסקת טיעון, שבה נתניהו יורד, יוצא מהחיים הפוליטיים, לשבע שנים הקרובות, כלומר, עד שהוא...
קלון, קלון, בקיצור.
אז אתה חי בלה-לה-לנד, ביחד עם יתר הפרשנים... הפוליטיים המשפטיים שחושבים שנתניהו ילך לכיוון הזה. נתניהו אין שום סיכוי, אפילו לא פרומיל, לא של אחוז, אפילו פרומיל, שהוא יסכים לפרוש מהחיים הפוליטיים מהסיבה הפשוטה. לנתניהו אין חיים מחוץ לתחום הפוליטי. הוא יכול להרשות לעצמו למות. הוא פשוט לא יכול להרשות לעצמו למות. אז
אני מבין מה שאתה אומר, מצד שני, אם האלטרנטיבה תהיה בתוך שנתיים או שלוש, השער הזה, הברזל והמנעול שנסגר מאחוריו, כמו שקרה לקצה וכמו שקרה לאולמרט, וכמו שקרה לדרי ולבן נזרי, וכל כך הרבה אנשי ציבור, ותזכור, ככל שעובר הזמן, הזוהר וההילה שסביב נתניהו, הולכים ומתעממים, הוא לא נהיה יותר, הוא לא נהיה יותר חזק ומבריק מאשר הוא היה בעבר, להפך.
הפוך גוטה, הפוך.
אז אני חושב שאתה טועה. פה אני לגמרי לא מסכים איתך. אני חושב שככל, ראי, תשמע, הוא מסתובב על חוף הים, הוא מסתובב בכל מיני מקומות, הוא מצטלם, הוא נראה פתטי גם בעיני ליכודניקים, גם בעיני, בוודאי בעיני אנשי ימין, שהם לא ביביסטים. יש גרעין קטן מאוד שעדיין מתרשם מהדבר הזה, וגם הוא, אגב, ראינו שחציו זה איראנים שתולים. אז אני בכלל לא יודע מי האנשים האלה.
גרעין קטן של 30... ומשהו מנדטים, תראה.
זה לא אומר כלום, עזוב, אין בחירות עכשיו, אני לא יודע, זה עכשיו 30 ומשהו מנדטים, אתה יודע מה, עכשיו זה 59 מנדטים. זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא ככה סופרים, ואתה יודע, כמו שלא האמנו שמיום אחד תבוא מסעית לבלפור, והוא יצא מהלשכה ולא יחזור אליה, לפחות כבר חצי שנה, אתה יודע, דברים קורים, דברים קורים, אנחנו כולנו בני חלוף.
תראה. קודם כל, המשפט הזה לא ייגמר עוד שנתיים, וגם לא עוד שלוש, ואחרי שהוא יסתיים, עוד יותר משלוש, יפה, יהיה ערעור לבית המשפט העליון, אנחנו לא יודעים מה יקרה בין לבין, בתחום הביטחוני, בתחום הפוליטי, בתחום הכלכלי, מתי יהיו בחירות ועל איזה רקע, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא נביאים, אנחנו יכולים להאריך, אבל כרגע, יש כל כך הרבה משתנים שאני לא מסוגל להעריך אותם, ונתניהו רחוק משערי הכלא כרחוק מזרח ממערב, והוא לא רואה את האיום הזה כמו שאתה רואה אותו, והוא גם לא, העניין הזה שאתה אומר שהזוהר הוא עם, אז אני חושב שאתה טועה, כי הוא הצליח ליצור לעצמות התדמית, הוא הפך לאלפר דרייפוס, הוא נרדף.
בעיני מי? בעיני ברדוגו? בעיני מי? יוסי, תסתכל לך, תסתכל עליו שר, תקשיב, לא, שנייה. לא, עזוב, אתה מדבר איתי, יוסי, אתה מדבר איתי על בן אדם ציני שאין כמוהו כמו גפני, שאתה יודע, שומר על התחת שלו בפוליטיקה המקומית שם, ליצמן כבר יצא מהתמונה, דרי לא ברור איפה הוא יהיה בעתיד הבינוני, השחקנים מתחלפים לאט לאט,
אתה תתקן ממשאלות לבך.
לא, למה? למה? אני מסתכל על המציאות כפי שהיא. אתה רואה, תשמע, אתה
למה? אני אגיד לך למה. אריה דרעי הולך לחזור בכנסת.
ברור, ברור, בסדר, אני מבין, הכל בסדר. עדיין זה לא הכוח, אף אחד מהם, אין להם את הכוח שהיה להם קודם. אגב, גם כל התררמים האלה של הפיליבסטרים בכנסת והתרגילים הלליים, אני מסתכל על הלוח נוכחות ועל ההצבעות, הם לא מצליחים לעשות שום דבר, וגם ההחרמות של הוועדות, הם יורים לעצמם ברגל. זה לא מחזיק מים, הם מאבדים אחיזה.
למדתי גם דברים טובים מנתניהו, לא רק דברים רעים, ואת יודע מה, אשרי אדם מפחד תמיד.
בסדר, אז זה בסדר.
זה מה ששמר, זה מה ששמר את נתניהו 12 שנים ברציפות, ו-15 שנים במצטבר בראשות הממשלה. לכן, תמיד, תיקח את ההערכות, את ה-worst case scenario, איך כל הדברים הטובים שאתה מעריך ישתפשו. אם אתה תצא מהנקודת מבט הזו,
אבל אני לא אסטרטג, אני לא בונה עכשיו קמפיין של אף אחד, אני מנסה להסתכל על המציאות כפי שאני רואה אותה, ואני מדבר איתך ומנסה להבין את המציאות כפי שאתה רואה אותה. עכשיו הבנתי איך אתה רואה אותה, בכל הדיונים האלה, שאתה אומר, אני נזהר תמיד ואני תמיד אשאר פסימי, והצד שלי שאומר, אבל דברים משתנים, אני חושב שאנחנו כולנו נוטים לשכוח שיש לזמן כוח ש... מה שנקרא, אף מניאק עוד לא עצר את הזמן. צריך לזכור את זה, דברים קורים.
הפסימיות שלי מתבססת על היכרות מאוד מאוד קרובה עם נתניהו ודרך חשיבתו ועם הגורמים.
אבל לא על הכל, הוא יכול לשלוט. עובדה. עובדה. הוא לא יכול היה לשלוט. תשמע, הוא לא יכול היה לשלוט על, 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 על מישהי שרצתה בכל מעודה להיות בממשלה שלו, למרות כל הביזויים שהיא חטפה. הילד שקד, גם היא כבר לא שם. שר, הוא הצליח לשרוף, את ליברמן וכל החבורה שמסביב הוא הצליח לשרוף. עם כל מפלגות המרכז שאגב הולכות להתחזק. תשמע מה שאני אומר, שוב, לא פרשנות פוליטית והכל. המעט מאות טעויות שלפיד עושה עכשיו, יחד עם ליברמן, יחזקו אותו. אני חושב שיהיה גוש ליברמן, לפיד ושר, שאיכשהו ילכו ביחד ויהיו משמעותיים. הם כנראה יהיו חזקים יותר מהליכוד, ואז כל הסיפור של נתניהו די מתפוגג פוליטית, אם יהיו בחירות. אני אומר, לזמן יש את כוחות שאנחנו לא מסוגלים לשער אותם בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. עכשיו זה עבודה לעתידנים, בסדר, אני מבין, תיזהר, אני מבין, הכל טוב ויפה. אני חושב שיש פה, ואני מסכים איתך שאתה מכיר נתניהו אישית הרבה יותר טוב ממני, יותר טוב מהרבה מאוד אנשים אחרים, אין שום ויכוח. הסתכלות עליו כאיזה קוסם רב מג, שתמיד ידע לצאת מכל צרה, זה כבר לא נראה ככה עכשיו. זה כבר לא נראה ככה.
אני לא מדבר על קוסמות לגמרי לא, אני מדבר על זה שהאיש אין לאן ללכת, לכן הוא לא הולך. בניגוד לראשי ממשלה קודמים, אחרים, שהיו ויש להם חיים מלאים,
בזה אני מסכים איתך.
מחוץ לכנסת, מחוץ לפוליטיקה, יש להם תחביבים, יש להם משפחה.
יש להם חברים, יוסי, יש להם חברים.
אמת, 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 אז פה... זה לא המצב.
נכון, זה אני מסכים איתך. ועדיין הסיטואציה של שבה הוא נמצא היום היא סיטואציה שהוא לא ראה אותה מגיע. הוא פשוט לא ראה אותה מגיע.
בוודאי, אף אחד לא ראה אותה מגיע. אמרתי, היה כאן חסדי שמיים, קרה פה נס.
כן.
חסדי שמיים, זה הדבר אחד שאני מסכים.
אגב, בעדיבותו של מר בנימין נתניהו. צריך להגיד, זאת אומרת, זה לא, אם הטיפש לא היה מבזה את גנץ פעם אחרי פעם אחרי פעם.
לא, זה לא טיפש, תשמע, נתניהו כמו כל אחד מאיתנו הוא קורבן של אופיו.
תודה, אוקיי, בסדר.
הוא בדיוק הקרב, הוא לא יכול להתגבר על היצר שלו, זה חזק.
היצר הזה יהרוג אותו, נו, מה תעשה?
ולכן הוא הקיש את גדעון סער. והקיש את נפתלי בנט, כן. ואת אביגדור ליברמן,
נכון.
ואת בני גנץ, והוא גרם להם להתאחד. הוא זה, הוא הגורם שאיחד, הוא הדבק המחבר.
עכשיו, בניגוד לעבר, אף אחד מהם, לא הם, ולא אנשי המרכז, whoever they will be, לא יחזור אליו. עכשיו, אני לא אומר שהליכוד מחוסל, לא אמרתי את זה לרגע. אני חושב שהליכוד בראשות נתניהו, הליכוד הביביסטי, בעיניי בצלילה, אבל אתה יודע, זה בדיוק מהות הוויכוח בינינו כנראה.
טוב, אני חושב ש...
אנחנו מיצינו, כן, מיצינו את העניין. אנחנו נסמן לנו ירצייטים אז כמו שמישהו, אתה יודע, עיתונאי שאמרתי לו, בוא נדבר על הממשלה החדשה ועל הכל, מישהו ששנינו מכירים ואני חושב שגם מוכירים, הוא אמר לי, לא, 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 בוא נדבר אחרי שנה. אז עכשיו זה חצי שנה.
חצי שנה זה בהחלט זמן טוב, ואני הייתי אומר שצריך עוד 3-4 חודשים שוב לעשות הערכת מצב, אי אפשר לעשות הערכת מצב כל שבוע וגם לא כל חודש.
אני מסכים איתך, בגלל זה גם הנחתי לך כבר, מה, 4 חודשים או 5 חודשים. מאז, כן, לפני התקציב דיברנו. מר לוי, תודה רבה, אני מעריך את, אתה יודע, אתה בן אדם עסוק ויש לך טלוויזיה על הראש והרצאות ועניינים, אבל אתה יודע שהפודקאסט הזה תפס תאוצה ואני שמח שאתה יודע, שיש לי אורחים שהם חוזרים.
אני שונא להחמיא לאנשים, אני חושב שאתה עושה...
תעשה את זה סוף סוף, אני רוצה לשמוע מחמאה ממך. הכל בסדר.
קודם כל, אני לא טוב בלתת מחמאות, אני חושב שאתה עושה עבודה טובה וחשובה.
תודה רבה, תודה רבה. אוקיי, יופי, על הכיפה. אז נתראה בשמחות, ואני מקווה שהם יהיו שמחות.
תודה רבה, אמן.